בוקר טוב לכולנו, בוקר טוב לצופים שבבית. פרשת השבוע ואתה תצווה עוסקת בכלי המשכן ובבגדים, ויש צד השווה, הרי לומדים בבקמה, צד השווה בין הפתיחה של תצווה למה ששנינו ולמדנו בפרשת תרומה. מה הצד השווה? נראה. מצווה ראשונה, אתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר, תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת, אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני. חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. והשאלה נשאלת, כבוד הרב, על המנורה כבר למדנו שבוע שעבר. למדנו ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, עריכה וקנה וכו', כמו שהסברנו. כבר למדנו על המנורה, מה מחדש עכשיו? תשובה, לפני שבוע למדנו על מצוות עשיית המנורה. עכשיו נרים על המצווה של הדלקת המנורה. האם יש משהו משותף בין שתי המצוות הללו, בין עשיית המנורה לבין הדלקת המנורה? אני מצאתי משהו משותף מאוד מעניין. ברור שהבאתריה היא מנורה, אי אפשר במה להדליק, אבל משהו משותף בשני הדברים. המשותף נמצא דווקא במקום אחר בתורה, פרשת בעלותך. בעלותך, רש"י אומר, בפרשת בעלותך, בספר במדבר, בעלותך את הנרות, אומר רש"י, מדליק עד שהלב עולה מאליו. שלהבת, מדליק את השלהבת עד שהשלהבת עולה מאליה. ובעשיית המנורה, גם המנורה נעשית מאליה. איך מאליה? כי כתוב פסוק אחד, ועשית מנורת זהב טהור לפני שבוע, וגם קראנו פסוק אחרי זה, מקשה, תעשה המנורה, שאלו חז"ל סתירה, מה זאת אומרת, ועשית, אתה עושה, תעשה, משמע מאליה. אז אומר המדרש, התקשה משה בעשיית המנורה כמו שביארנו, והוא עושה את המנורה, והמנורה יוצאת מאליה. השליך משה את הזהב לקור, ויצאה המנורה מאליה. וגם בהדלקת המנורה, מדליק עד שעליו עולה מאליו. וצד שלישי, צד שווה של שלושה כתובים, החידוש הזה מצאתי גם במשכן עצמו. שבפרשיות המשכן, בפרשת פקודי, יש פסוק, הוקם המשכן. כי מגרים את הפסוק בפרשת פקודי. בהקמת המשכן, מצד אחד כתוב, ויקם משה את המשכן, אבל בפרק מ' פסוק י"ז כתוב, ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש, הוקם המשכן. פסוק הבא, ויקם משה את המשכן. קשיא, כמו ועשית מנורת ומקשת ותעשה המנורה. בסייעתא דשמיא, זאת אומרת, משה רבנו התחיל להקים את המשכן, עד שמשכן הוקם מאליו. אז יוצא שהמשכן נעשה על דרך נס, המנורה נעשתה על דרך נס, וגם בהמלקת המנורה אותו הנס. מה המשותף לשלושתם? תחילה פעולתו של האדם, ואחר כך המשך על ידי הקדוש ברוך הוא. המזבח, כן. נכון, יפה. גם המזבח מצווה להביא אש מלמטה, שם זה קצת אחרת. שם אם לא ירדה אש מלמעלה, אז מביא אש מלמטה. אבל שורת הדין, באמת הרי במשכן ירדה אש מלמעלה. כלומר, זה רק המצווה היא ככה. שם זה שונה, כי הביצוע הוא או-או. אני מדבר ו. אני מדבר ו. לא או-או. שם אתה צודק, זו השוואה יפה, שגם באש של המזבח, אז אש צריכה לרדת מהגבוה, ואם לא, מצווה להביא מן העדות. אבל זה או זה או זה, שתי אפשרויות. פה אני מראה לכם שבבת אחת היה שני הדברים. ולמה אני מדגיש בבת אחת? כי אז הקושי, אם משה רבנו לא גומר עשיית המנורה, הקדוש ברוך הוא גומר את המנורה, אז למה הוא יתחיל? למה הוא יתחיל את המנורה? וכן בעלאת הנר, מדליק עד שלב עולה מאליו. עולה מאליו נמצא איזה שעון אוטומטי שמדליק. וכן במשכן, נעשה, הוקם המשכן, שיקום המשכן מאליו. אז זה, קושייה זו, כבר הקשו אותה בעלי המוסר אצל בת פרעו, שכתוב, תשלח את עמתה ותיקחיה. מה זה עמתה? פרשו חז"ל שני פירושים, על פי הפשט והדרש. הפשט עמתה שפחתה, פירוש שני עמתה, עמת היד. נשתרבבה עמתה עמות הרבה, כדי להגיע למשה. אז השאלה היא טוב, אם נשתרבבה עמתה עמות הרבה זה בדרך נס, אז הכתוב יכול להציל את משה בדרך נס. למה היא צריכה בכלל לשלוח את עמתה? התשובה, כתוב בפסוק, אקרא לכל עליון, לכל גומר עליי. האדם מתחיל והקדוש ברוך הוא גומר. זה יסוד גדול בענייני סייעתא דשמיא, שאם אדם מצפה לסייעתא דשמיא, אז שתבוא לו, והוא לא עושה מצידו שום דבר, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו. הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור למי? למי שעושה את ההשתדלות המקסימלית שהוא יכול. כמו אתה לומד תוספות, מנסה להבין, מנסה להבין, משתדל, עובד, פתאום יש לך הערה, עכשיו הבנתי, בא לי הערה עליונה, עכשיו הבנתי את הנקודה, קודם לא הבנתי. מתי הבנת? אחרי שהשתדלת, הרחב פיך ומלאו. האדם עושה את ההשתדלות שלו, ואחר כך באה ההצלחה מגבוה. אותו דבר, אם כן, בעשיית המנורה, שהמנורה היא כנגד התורה של משה, כוח פלפולה של תורה, זה משה יונק את הכוח הזה מהמנורה, אז אם כן, המנורה, הכוח של המנורה נותן לו את הכוח של הלימוד, אבל בלימוד תשקיע מה שאתה יכול להשקיע. אז גם בעשיית המנורה, משה רבנו צריך לעשות את ההשתדלות, לעשות את המנורה. מה שהוא לא יכול, הגבוה גומר, לכן נאמר, תעשה המנורה. וכן בהקמת המשכן, משה עשה השתדלות בהקמת המשכן, והיה כמשה את המשכן, מה שהוא לא יכול, אחר כך יקרא לכל עליון, לכל גומר עליי, הוא קם המשכן. כי יוצא בזה גם בלהב של המנורה. משה ציווה להדלקת המנורה, אהרון מעלה את הנרות, ואחר כך הלהב עולה מלהב, כי תמיד צריכים סייעתא דשמיא בכל דבר. אם כן, זו הנקודה הראשונה של הדלקת הנרות. אבל אני רוצה לשאול, למה דווקא בשמן זית? יש הרבה חומרי בעירה ויש פרי בשבת ביום מדליקין, ובמה אין מדליקין, אבל למשכן אין פרי ביום מדליקין. כבר התורה ציוותה עץ בשמן זית. מה מיוחד בזית? מה העניין של זית? חוץ ממה שמראה בשבת אומרת שהזית הוא מן המובחר כי הוא דולק הכי יפה, זה עניין אחד, אבל יש גם עניין של במדרש מתינו שהזית הוא סמל לעם ישראל. למה הזית הוא סמל לעם ישראל? כמו שכתוב, יש על זה פסוק, יש על זה פסוק המדרש מביא שבזית נמשלו ישראל. מישהו זוכר את הפסוק? זית רענן יפה פריתו, קרא שמך השם. אם כן, השם קורא לעם ישראל בשם זית. למה? א', על שום יופיו של הזית, ב', מתי הזית נותן את השמן? אחרי שלצערנו קודשים אותו, מקים אותו, מקים את הזית מלמעלה עד שהוא נופל, אחר כך חובטים אותו, רואים אותו לבית הבד, ואז אחרי שחובטים אותו נותן את השמן. צערנו, עם ישראל לפעמים נותן את השמן רק אחרי שחובטים אותו. אבל זו תכונה אחת. ועם כל זה, תיקח את השמן, תערבב אותו עם מים, תערבב אותו עם חומר אחר. זה יתערבב? לא יתערבב. השמן לא יתערבב. ככה עם ישראל לא יתערבב עם העמים. בכל הדורות היה תהליך שניסו היהודים בגלויות להתערבב עם העמים. חשבו, ירושלים דליטה, ירושלים דברלין, פה נעשה לנו אמנסיפציה, נעשה זכויות, מקבילה לארץ ישראל, נתערב עם העמים וזכויותינו יהיה ככה. רק הייתי לפני שבוע בניחום אבלים, אז סיפר לי האבל שישר, אומר לי, איך אבא שלי חזר בתשובה? כי היה ויכוח בכיתה בגרמניה, אם מותר לכתוב בשבת או לא. אז אמרו, אנחנו עם אחד, כיתה אחת, הגויים אמרו, כותבים בשבת. הלכו היהודים לברר, אז היהודים שאמרו, באמת, נכון, נכתוב בשבת, אנחנו כמו כולם. אמרו, לא, צריכים לברר. הלך לברר, למה אסור לכתוב בשבת? ככה, נהיה דתי, למד תורה. בזכות הגויים, אז אמרו בגויים. זאת אומרת, לפעמים מנסים בכוח לבולל אותנו בגויים. ויש היום שיעור התבוללות, קראתי בעיתון, גדול מאוד של נישואי תערובת דווקא בארצות הברית. נישואי תערובת מאוד גדולים. מגמה הפוכה מאנגליה. באנגליה יש מגמה של התייהדות, אבל באמריקה לצערנו הגדולה שמכילה 6-7 מיליונים יהודים, יש התבוללות, אבל הפסוק כבר אומר שמן זית זך. העם היהודי הוא יישאר עם יהודי תמיד, ולפעמים אנחנו מוצאים שהבנים של אותם המתבוללים חוזרים לארץ וחוזרים לקור מחצבתם, כלומר השמן לא מתערב. כשהשמן לא מתערב, אז מי נמצא למעלה? השמן זית נמצא למעלה. תשימו בליל שבת, נסו להדליק בשמן זית, יש כאלה שמוסיפים מים להגביע את השמן, השמן צף על המים. אז ככה עם ישראל ונתנך השמן לוקח העליון על כל גויי הארץ. אבל מהי המצווה של השמן זית זך? להעלות נר תמיד, או להעלות נר תמיד. כל אחד מכיר את הביטוי נר תמיד, נכון? יש הרבה קרנות צדקה נקראים נר תמיד. מה זה המילה תמיד? אז מעניין שרש"י אומר, גם לפי טעמי המקרא, כתוב להעלות נר תמיד. אומר רש"י, מה זה תמיד? מה זה תמיד? כל לילה ולילה קרוי תמיד. כמו שאתה אומר, עולת תמיד, ואינה אלא מיום ליום. וכן מנחת חביתין, נאמר הביטוי תמיד, ואינה אלא מחציתה בבוקר, מחציתה בערב. ובלחם הפנים כתוב, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. מתי שמים את הלחם? משבת לשבת. אז מה זה תמיד? כל פעולה המתמדת נקראת תמיד. אבל מתי מתרחשת הפעולה? תמיד או בזמנים קצובים? יכול להיות קורבן התמיד שהוא בבוקר ובערב, יכול להיות לחם הפנים שהוא פעם אחת בשבוע והוא גם כן תמיד, ויכול להיות גם כן להעלות נר תמיד בכל לילה ולילה. אז אומר רש"י, כל לילה ולילה ולילה קרוי תמיד. אם כן, הביטוי השגור בפינו נר תמיד הוא לקוח מהפסוק הזה, אבל זה בניגוד לטעמי המקרא, כי הפסוק לא אומר שהנר הוא נר תמיד. יש לך מצווה להעלות נר תמיד בכל לילה ולילה. למה? יש כתוב מערב עד בוקר לפני השם, אז המצווה היא להעלות בערב פעם אחת ביום. ככה זה לפי רש"י. לפי רש"י המצווה היא רק בערב להעלות, וזה נקרא תמיד. צריך אבל להגיד שמעניין, המילה תמיד היא פותחת וסוגרת את השולחן ארוך. השולחן ארוך פותח במילים שיביתי השם לנגדי תמיד, ועכשיו חודש אדר צריכים להזכיר את הסיום של שולחן ארוך, והוא וטוב לב משתה תמיד. שם בשני המקומות הפירוש של תמיד הוא כמו הפירוש הרגיל של המילה תמיד, בכל עת תמיד, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. כלומר, שביט השם נגדי תמיד, הם יגיד, אני לעתים קצובות זוכר את הקדוש ברוך הוא, פעם ביום אני זוכר אותו, או בכל רגע ורגע אתה זוכר אותו, בא לידך דבר מצווה, מיד אתה זוכר את השם, חס ושלום לפרוש מן העבירה, תמיד. אז אומר שולחן ערוך, שביט השם לנגדי תמיד, זה באמת תמיד. כלומר, שולחן ערוך משתמש בביטוי תמיד, השם לנגדי תמיד, זה תמיד. ואני חושב שהסיום של שולחן ערוך נעוץ בתחילתו. וטוב לב משתה תמיד. תשתדל לקחת מהשמחה של פורים לכל השנה, להיות כל השנה טוב לב משתה תמיד. איך אדם יהיה שמח וטוב לב כל השנה? מה פתאום יהיה שמח וטוב לב? יודע שהקדוש ברוך הוא איתו. הקדוש ברוך הוא איתי? אני שמח מאוד. יש לי סייעתא דשמיא. כל רגע ורגע אני מרגיש את נוכחות הקדוש ברוך הוא. כל רגע ורגע אני מרגיש שקטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קראתי בבוקר שהשיר של יונתן רזאל זכה בפרס. השיר קטונתי מכל האמת. מי שחי בהרגשה הזאת באמת של קטונתי מכל החסדים, שכל רגע ורגע חסדי השם איתו, והוא שם את השם לנגדו תמיד, אז הוא גם שמח וטוב לב משתה תמיד. זה השולחן ערוך. אם כן, המילה תמיד בדרך כלל פירושה תמיד בכל יום, בכל יום ובכל שעה, כמו ברכת המזון. ברם, בפסוקנו לפי רש"י, המצווה היא להעלות נר תמיד. ומתי זה הנר? הנר הוא לא נר תמיד. התמיד הוא הולך על כל לילה ולילה. ובבוקר, מה קורה? מצא את הנר, איזה מצווה יש לו בבוקר? מצוות הטבת הנרות. כמו שכתוב, שהכתרת הקטורת היא בזמן שמיטיבים את הנרות בבוקר. אז אם כן, בפסוק כתוב על מזבח הקטורת בפרשתנו, סוף הפרשה שלנו, פרשת תצווה, התחלנו תחילת הפרשה ואני רוצה להגיד שסוף הפרשה הוא מקושר לתחילתה בדיוק בנושא הזה, שכן על מזבח הקטורת כתוב וכתיר עליו אהרון קטורת סמים, מה כתוב? בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה. אז בבוקר בבוקר מדליקים נרות כבוד הרב, אתה אומר לי שזה מדליקים בערב? לא הגעת לסוף הפרשה, כתוב וכתיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה בבוקר. קראת המשך, ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. כן, הקטורת היא תמיד. מתי היא תמיד? ערב הבוקר. אבל מה הדלקת הנרות? יש שני ביטויים בתורה. אחד, בוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה. ובין הארבעים כתוב, בהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. הכיצד? העלאת הנרות היא הדלקתם, וזה בין הארבעים. הטבת הנרות היא בבוקר. מה זה הטבת הנרות? סילוק שיערי השמן, סילוק הפתילה מהנרות שקבעו, והכנת הנרות להדלקה שתהיה בין הארבעים. אז הפסוק מדויק. וכתיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, בהיטיבו את הנרות יקטירנה. כי הטבת הנרות היא באמת בבוקר בבוקר, והיא הכנה להדלקה שתהיה בין הארבעים. כמו שאמר הפסוק הבא, ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. לסיכום, הקטרת הקטורת היא בבוקר ובערב, על זה נאמר תמיד, תמיד בבוקר ובערב, אבל אז הטבת הנרות היא ניקוי הבזיחים של המנורה, מדשן הפתילות שנשרפו בלילה, והיה מטיבן בכל בוקר בבוקר, אומר רשי. ובעלות, כשהדליקם לעלות, יקטירנה. אז הקטרה היא בבוקר ובערב, אבל הדלקה היא לא בבוקר ובערב, הדלקה היא רק בערב. כל זה שיטת רשי. שיטת רשי. אז אם כן, לסיכום יוצא שיש הבדל בין הטבת הנרות והקטרת הנרות והדלקת הנרות. ועוד הבדל רציני יש ביניהם, והוא שהטבת הנרות אינה כשרה אלא בכהן, כי היא עבודה, והדלקת הנרות היא כשרה גם בזר, שכן הדלקה כשרה בזר. אז אם כן, נשאלת השאלה, אם הדלקה היא כשרה בזר, אז למה כתוב כאן באוהל מועד בחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב בוקר לפני השם כבוד הרב? כתוב יערוך אותו אהרון ובניו, אז המצווה לאהרון. ואתה אומר שהדלקה כשרה בזר, איך זה יכול להיות? ואכן באמת הגמרא במסכת יומה בדף כף דלת אומרת שהדלקה כשרה בזר. אז קשה גם על הפסוק בפרשתנו וגם על הפסוק בפרשת בעלותך, שבעלותך גם כתוב, ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעות הנרות, ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה, אלה הנרותיה. אז המצווה היא באהרון, אבל הגמרא במסכת יומא אומרת שהדלקה כשרה בזר. נענה על השאלה הזאת עוד מעט, אתה רוצה להגיד תשובה? נכון, יפה. שאלה שלך שואל הרמב״ם, אבל אתה יכול לשאול גם את השאלה הזאת, היא שאלה טובה. אתה יכול לשאול גם כן על שחיטת הקורבנות. שהקורבנות יש ארבע עבודות, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם, זריקת אדם. כל עבודות אדם כשרות אלא בכהן, חוץ משחיטה שכשרה בזר. אתה יכול לשאול איך הוא נכנס לקודש לצורך השחיטה? אז נענה עוד מעט על השאלה הזאת. בכל אופן, הדלקה כשרה בזר. אז אם הדלקה כשרה בזר, למה נאמר כאן אהרון? אז אומר המשך חוכמה, תירוץ מאוד מאוד יפה. הוא אומר, הדלקה כשרה בזר, אבל ההדלקה הראשונה מחנכת את המנורה להיות קדושת כלי שרת. כלומר, את המנורה קונים בכסף, או בזהב, קונים את זה בכסף. אז או שישראל תורמים זהב, או שקונים אותה בכסף. אז איך מחנכים את המנורה להיות בקדושת כלי שרת? מה נותן למנורה את הקדושה של כלי שרת? ההדלקה הראשונה. אז כי כתוב כלי שרת, עבודתן מחנכתן. אז ההדלקה הראשונה היא קשרה דווקא בכהן. אז המשך חוכמה וגם כלי חמדק, עוד כמה אחרונים מתרצים את הסתירה הזאת ואומרים שההדלקה הראשונה היא קשרה רק בכהן. לכן באמת מדויק שבפרשת בעלותך רש"י אומר שבאהרון חלשה דעתו, שראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא יהיה מהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו. מה הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות. אז שואלים על רש"י, מה זה שלך גדולה משלהם? הרי ההדלקה כשרה בזר, אז במה הוא ניחם אותו שלך גדולה משלהם? אז יש מתרצים תירוץ שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, שהטבת הנרות אינה כשרה אלא בכהן. אז ניחמו בהטבת הנרות, אבל רש"י אומר שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. אז מה זה אתה מדליק? תשובה, ההדלקה הראשונה. ההדלקה הראשונה היא באמת כשרה רק באהרון, ולכן המצווה שלנו בפרשה נאמרה באמת לאהרון. ומה שכתוב בהמשך הפסוק אצלנו באול מועד בחוץ לפרשת, יערוך אותו אהרון ובניו, אז הכוונה יערוך אותו, ההדלקה הראשונה שקשרה באהרון, וכן הטבת הנרות. אז זה קצת פלא, בדבר יש לעיין. הדלקת הנרות, הגמרא אומרת ביומה שאיננה עבודה, והטבת הנרות היא כן עבודה. בסך הכל אני לא מבין את העניין הזה. הטבת הנרות היא ההכנה. היא הכנה לדבר שבקדושה. ומה זה הכנה? מסלק את השמן והפתילות הישנות. וזה, ולשים שמן חדש ופתילות חדשות. וזה קשר רק בכהן. והדלקה בעצמה קשרה בזר. דבר לא הגיוני. חשבתי שההכנות, הפוך חשבתי. אני, אם היו שואלים אותי, זה שכל אלוקי רואים כאן, ולא שכל אנושי. כי השכל האנושי שלי אומר, מייל את ההכנה יעשה מי שיעשה, וההדלקה יעשה הכהן. כמו למשל ישיבת סוכה. מותר לגוי לבנות סוכה לישראל? מה? סוכה. צריך לעשות לשמה על ידי יהודי, ומותר לגוי לבנות סוכה לישראל? מותר. ומותר לגוי מסגר לעשות מעקה לישראל? כן. וישראל ייכנס לסוכה ויברך על ישיבת, על ישיבת הסוכה. ומותר לגוי לבנות בית כנסת? גם כן מותר. זאת אומרת שהעיקר הוא ישיבת הסוכה שעליה מברכים, והעיקר הוא המעקה שעליו מברכים, העיקר התוצאה. אם כן, יש להבדיל בין החלה לדבר מצווה, הכשר מצווה, לבין גוף המצווה. חשבתי שגוף המצווה קרוי הדלקה, אז היו שואלים אותי, הייתי אומר, הדלקה תהיה בכהן, וההטבה היא תהיה בזר, והתורה, השכל האלוקי אומר הפוך, שההטבה היא דווקא כשרה, דווקא בכהן, והדלקה כשרה בזר. אז מה אנחנו רואים מכאן? רואים מכאן כמה חשובה גודל החשיבות של הכנה לדבר מצווה. אפשר להגיד אולי בצורה כזאת, שכיוון שהכנה לדבר המצווה נעשתה על ידי כהן, כל דבר מצווה יש לו גל יקרא שחשיבות של הכנה לדבר המצווה. אז החשיבות של הפעולה הראשונית הוא כל כך גדול, עד שכשהכהן באמת מיטיב את הנרות, אפילו זר יכול להדליק, בזכות ההטבה של הכהן. אז זה מתקשר למה שדיברנו בתחילת השיעור היום, על הקמת המשכן, שהעיקר הוא הפעולה הראשונית. הפעולה, כמו שבמשכן אמרנו, הפעולה הראשונית, עשה משה רבינו, הקים את המשכן, והקדוש ברוך הוא עזר לו, הוקם המשכן. משה עשה את הפעולה הראשונית של עשיית המנורה, ומי עזר לו? הקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תדע לך שההכנה לדבר מצווה היא דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי, עד כדי כך שהטבת הנרות היא עבודה והיא קשרה בכהן, והדלקת הנרות היא קשרה בזר. כך יוצא לפי המשך חוכמה שמתרץ כאן בפרשתנו מדוע כתוב ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלא נרותיה, כי זה ההדלקה הראשונה. ההדלקה הראשונה צריכה דווקא את אהרון. זה פרשת בעלותך, ויעש כן אהרון. בפרשתנו כתוב יערוך אותו אהרון ובניו, אז מתי זה? זה ההדלקה הראשונה, זה לפי המשך חוכמה. אבל מהרמב״ם רואים שחלוק על רש"י בשני נושאים, בשתי נקודות. הנקודה הראשונה, מתי הוזמן הדלקה? רק בערב לפי רש"י, אבל לפי הרמב״ם הדלקת הנרות הוא גם בבוקר וגם בערב. שכותב הרמב״ם מלכות תמידים ומוספים, פרק ג', דישון המנורה והטבת הנרות, בבוקר ובין הארבעים מצוות עשה, שנאמר יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. כלומר, הרמב"ם אומר שדישון המנורה והטבת הנרות, בבוקר ובין הארבעים מצוות עשה. תגידו, טוב, זה הרמב"ם אומר על הטבת הנרות, אבל הרמב"ם כותב באמת שמהו דישון המנורה? כל נר שקבע מסיר את הפתילה וכל השמן שבנר ומקנחו ונותן בו פתילה אחרת ושמן אחר, וזה שמסיר משליחו במקום הדשן אצל המזבח עם דישון המזבח הפנימי. מדליק נר שקבע והדלקת הנרות היא הטבתם. ורמה, הדלקת הנרות היא הטבתם, ונר שמצאו שלא קבע מתקנו, הדלקת הנרות היא הטבתם. אם כן, מה רואים הרמב"ם? למד את הפסוק בפרשה, שמה שכתוב בפרשה, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר, לא הכוונה שהנר ידלק מערב עד בוקר, אלא המצווה היא להדליק בערב ובבוקר. אז אם כן, אנחנו רואים שלפי הרמב"ם יש מצווה להדליק ביום. אז קשה לרמב"ם קושיית האנרגיה. כל העולם כולו תורח על משאבי האנרגיה, מאיפה להשיג אנרגיה? כל הפוליטיקה בעולם הולכת סביב הנפט, בעיית האנרגיה. והמה יהודי בזבזן? מדליק את המנורה ביום. מה מדליק ביום? מה אתה מדליק ביום? ביום אתה רואה כיתה במכון מהיר בחשמל ואין תלמידים, תסגור את החשמל, בזבוז, נכון? מי שרואה כאן כיתה עם חשמל, משאיר את החשמל, מחבא. למה בזבוז אנרגיה? חוץ מיום המעונן. אז אם כן, הדלקת הנרות ביום, למה לי? תשובה, המנורה לא עשויה להעיר, המנורה בכלל לא עשויה להעיר, וכי לאורה הוא צריך, המנורה עשויה לעדות, לעדות שהשכינה שורה בישראל, זה העניין של המנורה. לכן המשכן נקרא משכן העדות, והגמרא אומרת, בפסוק כתוב אצלנו, מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו. והמשכן גם הוא נקרא עדות. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה נקרא משכן העדות? וכי לאורה הוא צריך, ועל הכל 40 שנה שהלכו ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו של מקום. שהרי עמוד הענן ועמוד האש מנחים אותם 40 שנה. אז אור המנורה הוא לא בכלל לפתור בעיית התאורה. ו-40 שנה לא היה לישראל בעיית האנרגיה, היה להם בעמוד הענן ועמוד האש. אז מה מטרת המנורה? עדות שהשכינה שורה בישראל. איך משיגים את העדות? אמר רב, זהו נר מערבי, נותן בשמן כמידת חברותיה, ממנה היה מדליק ובה היה מסיים. כלומר, הנר המערבי שנמצא במנורה נותן שמן חצי לו כמו בכולם, והוא לא היה קווה, והנס הזה החזיק עד שמעון הצדיק. אז אם כן, המנורה היא עדות שהשכינה שורה בישראל. אז אומר המשך חוכמה, למה הוא דולק ביום? לעדות. לעדות מה? לעדות כפולה. אם היה דולק בלילה, יכולת לחשוב שזה נועד להעיר. תלמוד לומר דולק ביום, כדי שיעיר ביום. כדי שתדע שזה לא להעיר, אלא זה לעדות. אם כן, לפי הרמב״ם, חולק על רש"י, ואומר שמצוות הדלקת המנורה הייתה גם בערב וגם בבוקר. זה בקשר ל... הדלקת המנורה. הרי נקודה אחת שהרמב״ם חלוק על רש"י שהבאנו. לסיכום, לרש"י מצווה להדליק בערב, ולרמב״ם הדלקת המנורה היא בבוקר. עכשיו נדבר על המושג הדלקה כשרה בזר. האם באמת הדלקה כשרה בזר? אז אמרנו כן, הגמרא אומרת ביומא בפירוש דף כ"ד, הדלקה כשרה בזר, והדלקה איננה עבודה. זה אכן באמת כך כתוב בגמרא ביומא, אבל מצאתי שהרמב״ם לא אומר בדיוק ככה. הרמב״ם אומר בהלכות תמידים, הרמב״ם אומר גם בהלכות ביאת מקדש וגם בהלכות תמידים מוספים. אני מקריא את הרמב״ם של של ביאת מקדש, פרק ט' הלכה ז', וכן הדלקת הנרות כשרה בזר. לפיכך אומר הרמב״ם, אם מיטיב הכהן את הנרות והוציאם לחוץ, מותר לזר להדליקן. אז אומר הרמב״ם, איך זר יכול להדליק? אם קודם כל צריך שייטיב הכהן את הנרות, כי אם ישראל מיטיב את הנרות זה פסול, כמו זמן הטבה היא קשרה דווקא בכהן. אם מיטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץ, מותר לזר להדליקן. אז זר מדליקן בחוץ, מכניסים לבפנים. בהשגות אמר אברהם, הפליג, משיג על הרמב"ם, הפליג כשאמר מותר לזר להדליקן, אלא שאם ידליקן כשרות. מה משיג הרייבד? אומר, הדלקה לא כשרה בזר לכתחילה, כי כתוב בעלותך את הנרות. שאלנו שאלה, פסוק אומר, יערוך אותו אהרון ובניו. אמרנו, הדלקה כשרה בזר. אומר הרייבד, הדלקה כשרה בדיעבד. אבל לכתחילה צריכה להיות בכהן. לכן כתוב, בעלותך את הנרות. ואסור לזר לכתחילה, אלא אם ידליקן בדיעבד כשרות. אז הרייבד מחדש חידוש שלכתחילה מצווה בכהן. מאיפה? מהפסוק של הפרשה, יערוך אותו אהרון ובניו. הכיוון שההדלקה לאו עבודה היא, הגמרא אומרת ביומה שההדלקה בזר כשרה. האם הרמב״ם מסכים לזה או לא מסכים לזה? אז השאלה היא, מהי המצווה של ההדלקה? המצווה של ההדלקה זה להדליק את הנרות או שיהיו דלוקות, שהנרות יהיו דלוקות. במראה בשבת אנחנו יודעים שיש שאלה בגמרא, אם בנר חנוכה המצווה היא הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה. נפקמינה, אם הדליק נרות במקום אחר ואחר כך שם אותם בחנוכה, זה לא יהיה טוב. על פה הרמב"ם מחדש חידוש שאם מטיב קונה את הנרות והוציאן לחוץ, מותר לזר להדליקן ואחר כך מכניסים את זה לבפנים. אז קשה לי, איך מכניסים לבפנים? הרי הגמרא אומרת שאם הדלקה עושה מצווה, הדלקה במקומו בעינן. אז אומר רב חיים הלוי בחידושיו על הרמב״ם, שקיום המצווה היא שהנר יהיה דלוק בהיכל. לא המצווה להדליק, המצווה היא שהנר יהיה דלוק. אז יוצא שהדלקה היא לא גוף המצווה, הדלקה היא הכשר מצווה שאחר כך יהיה דלוק. לכן, אם זר הדליק, איפה אומר הרמב״ם? לא בפנים. זר הדליק בחוץ והכניסו לבפנים. אז זה חידוש, בעיניי זה חידוש עצום, שיכול להיות מצב כזה שזר ידליק בחוץ ואחר כך זה יהיה כשר לבפנים. אז אומר הרב חיים הלוי שעצם מעשה ההדלקה אינה שייכת לעיקר קיום המצווה. המצווה היא שהנרות יהיו דלוקות, הנרות יהיו דלוקות בפנים. אז לכן לא אכפת לי שזר מדליק, כלומר הבא עתליה, זה שזר מדליק בחוץ, כי הדלקת הנרות איננה מצווה בעצם מעשה ההדלקה, אלא עיקר המצווה, אומר רב חיים הלוי, זה חידוש עצום בעיניי, עיקר המצווה שהנרות יהיו דולקות תמיד. ובזה שהנרות דולקות תמיד, זהו יסוד קיום המצווה. אפשר להסביר את הרב חיים הלוי הזה, על פי מה שהסברנו קודם בעניין עדות. כי הנרות האלו, להבדיל מנרות חנוכה, אין מצווה להדליק, אלא הנרות מטרתם להיות לעדות, לעדות שהשכינה שורה בישראל. אז עדות זה בפנים. אז העדות תהיה כשהם יהיו דלוקים מערב עד בוקר. לכן הדלקה כשרה בזר. לסיכום, מה יוצא? יוצא שמצאנו מחלוקת בין המפרשים, האם הדלקה כשרה בזר זה פירוש לכתחילה או רק בדיעבד. מדברי המשך חוכמה בפירושו לתורה, אני הבנתי שהוא חושב שאחרי שאהרון הדליק בפעם הראשונה ותיקן את המנורה שהיא תהיה כלי שרת, מעתה יכול זר להדליק לכתחילה, שככה הקושיה שלו, למה מצווה באהרון? הרי אם זר יכול להדליק, הוא מתרץ, רק הדלקה הראשונה צריכים מאהרון. שמע מינה שהמשך חוכמה חושב שבדיעבד, שהדלקה השנייה ואילך, גם זר יכול להדליק, מה שמלא כתחילה. אבל מדברי הרייבד, כתוב בפירוש ברייבד בסגרות על הרמב״ם, שלכתחילה צריכים בכהן, רב חיים אומר שגם הרמב״ם ככה סובר, אלא אפילו הרמב״ם שכתב את מה שכתב, זה רק כשמדליק בחוץ ואז שמים את זה בפנים, ועיקר הדלקה היא מה שיהיה דלוק בפנים, ולכן זה קשר בצורה הזאת. זה שלכתחילה היא לא קשרה בזר, לפי רב חיים הלוי, גם הרמב״ם וגם הרייבד, שניהם סוברים שהדלקה לא קשרה בזר. יצא נפקא מינה איך לפרש את הפסוק שלנו, יערוך אותו אהרון ובניו. וכן מה שפרשת בעלותך, מה שניחמו לאהרון בהדלקת הנרות. בפשטות, הוא לא ניחמו לאהרון בהדלקה אחת, אלא כמו שהרמב"ן מביא שמה, שהנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו. מה שניחמו בהדלקת המנורה תמיד. אז יוצא קצת משמעות, שבאמת שלכתחילה ההדלקה לא קשרה בזר. אז לעניין מה נאמר הדלקה קשרה בזר בדיעבד, שאם זר הדליק בדיעבד, אז זה קשר. ואם כל זה הרמב״ם אומר שזר ידליק בדיעבד, שזר ידליק בחוץ, והכניסו פנימה, ואז המצווה באמת בדיעבד. אבל לכתחילה המצווה בכהן, כן, יוצא שלדורות, לכאורה לפי רב חיים ולפי בהבנת הרמב"ם והרייבד, אז יש מצווה לכתחילה בכהן, וזה נאמר יערוך אותו אהרון ובניו. אבל כל עניין של הדלקת המנורה מערב עד בוקר, לפי הפירוש הנציב, זה בעצם נותן את הכוח פלפולה של תורה של משה, נותן את הכוח של סייעתא דשמיא של פלפולה של משה, שמשה רבינו הוא זכה לדיבור של הקדוש ברוך הוא בזכות הדלקת המנורה. אז הכוח הזה של תורה שבעל פה יחד עם תורה שבכתב היה בזכות המנורה, שהמנורה של העירה במשכן נתנה למשה את הכוח ללמוד את התורה גם בתורה שבכתב וגם לדבר עם הקדוש ברוך הוא מאוהל מועד ולקבל את כוח פלפולה של תורה שבעל פה. שבת שלום לכל הציבור.